שלום וברכה. באחרון של פסח תשל"ו, הרבי העריך בנושא של איסורי גברא ואיסורי חפצה. איסורי גברא זה איסורים שבעצם מוטלים על האדם. האדם אסור לו לעשות את הפעולה. איסורי חפצה, הפירוש הוא שבחפץ עצמו יש איסור, ולכן האדם אסור להתקרב לאותו חפץ, זאת אומרת לאכול או להשתמש. זאת אומרת שיש הבחנה, יש איסור שהאיסור מוטל לגמרי על האדם, החפץ מצד עצמו אין בו איסור, אבל יש איסור על האדם לעשות את אותה פעולה. מה שאין כן, איסורי חפץ זה בעצם שהחפץ עצמו יש בו מהות של איסור, ולכן גם האדם אסור לו להשתמש, לאכול וכיוצא בזה, באותו חפץ. זה באופן כללי ההבדל בין איסורי גברא לאיסורי חפץ. כאשר יש דיון בנוגע לאיסורים, לאיסורי אכילה. איסורי אכילה בפשטות לכאורה, יש בהם צד לומר שהם איסורי חפצה. זאת אומרת, החפץ אסור, המאכל עצמו אסור באכילה, וממילא לאדם אסור לאכול אותו. זאת אומרת, זה איסור שמוטל על החפץ, מוטל על המאכל, על דבר המאכל. זה בעצם העניין של איסורי מאכלות. ויש כל מיני איסוגים באיסורי מאכלות. יש איסורי מאכלות שהאיסור שבהם הוא איסור מתחילתו, למשל, בהמות טמאות, עופות טמאים, אסורים באכילה. זאת אומרת שמלכתחילה הדבר הזה הוא באופן שלא היה לו מעולם היתר ואין לו היתר, כי הדבר בעצמותו הוא דבר שאסור באכילה. לכאורה קל יותר לבוא ולומר שבאיסורים כאלו, האיסור נחשב איסור חפצה. אבל יש איסורים שהם איסורים זמניים. הנה, עכשיו אנחנו יצאנו מחג הפסח, האיסור לאכול חמץ הוא איסור זמני. לפני פסח החמץ מותר באכילה, בפסח החמץ אסור באכילה, ועד כדי כך שכל מי שאוכל אותו חייב עליו קרת, ולאחרי הפסח שוב החמץ מותר. יש מחלוקת בגמרא האם חמץ שעבר עליו הפסח מותר בהנאה ובאכילה או שהוא אסור. לכל הדעות במעשה בפועל החמץ אסור, אבל הדיון הוא בנוגע האם האיסור הוא איסור תורה, או שהוא כנס שחכמים כנסו משום שהוא עבר על בל יראה ובל ימצא. לכן כנסו אותו חכמים שהחמץ הזה יהיה אסור באכילה. אבל בעצם החמץ לאחר הפסח מצד עצמו מותר באכילה. אז לכאורה, יש פה גם כן את השאלה, האם האיסור אכילת חמץ הוא איסור גברא או איסור חפצה? אם אני אומר שחמץ מותר בהנאה, אחר הפסח, מותר באכילה, מותר בהנאה אחר הפסח, חמץ שעבר עליו הפסח, הגם שעברו עליו איסור, בא לראה ובא למצא, אבל מכל מקום החמץ בעצמותו הוא יותר, אלא שיש איסור להשות אותו בפסח, יש איסור לאכול אותו בפסח, איסור קראת אפילו, אבל החמץ מצד עצמו אסור מצד האדם. אבל כאשר עובר הפסח, אז ממילא כבר פקע איסור, ולכן החמץ מותר. חכמים באו וגזרו על החמץ שהוא יהיה אסור מצד עניין של כנס. אותו הדבר זה בעצם מתייחס כאן לנושא שעליו מדובר בשיחה של הפרשה. זאת אומרת, זה גם מלוקט מאותה שיחה של האחרון של פסח תשל"ו, ובאמצעות זה הרב מסביר את פירוש רש"י בנוגע לאורלה. שבעצם בעורלה יש שני עניינים. יש איסור על האדם, אבל יש גם איסור על הפירות. גם הפירות עצמם אסורים באכילה ובהנאה. ובעצם היה מקום לבוא ולומר שאם הונטעתם, זאת אומרת שהאיסור הוא דווקא על האדם, ולכן אם למשל הוא הצניע את הפירות במשך 3 שנים, לאחר שעבר הזמן, אז זה כמו חמץ שעבר עליו הפסח, שמהתורה הוא מותר. כך גם העורלה תהיה מותרת לאחר 3 שנים. אבל על זה כתוב, הרעילים יהיו, זאת אומרת שהפירות אסורים בהנאה, כל הפירות שצמחו במשך השלוש שנים אסורים בהנאה, זאת אומרת שיש פה איסור חפצה, איסור על הפירות. זה מצד אחד. אבל מצד שני, האיסור הוא לא על העץ לבד, אלא גם תלוי, האיסור תלוי באדם. שלכן, אם האדם נטע את העץ מחדש, עקר את העץ ממקום גידולו, או לקח איחור מעץ שכבר עברו עליו שלוש שנים, ונטע אותו מחדש באדמה, במצב כזה, העץ יהיה, עדיין יהיה לו דין של עורלה. הדין של עורלה יתחדש בו. למה? כי יש פה גם עניין של איסור גברא, זה תלוי בפעולה של האדם. אז יש פה צירוף של שני הדברים. מצד אחד יש פה את העניין של הפעולה של האדם, האיסור על האדם ליהנות מהפירות, והדין של עורלה שיש באדם כאשר הוא נוטע את העץ מחדש, ומצד שני, הפירות עצמם אסורים באכילה. מאוד מעניין שבעצם ההבנה הזאת, האם איסורי אכילה הם איסורי גברא או איסורי חפצה, למשל. זה ודאי שיש איסורים שאנחנו לא באים ואומרים שזה איסורי חפצה, אלא איסורי גברא. למרות שגם בזה אפשר לדון. למשל, אנחנו עכשיו לומדים ברמב״ם בהלכות שבת, למדנו על המלאכות, אז במשנה כתוב שעל המתי תוות מלאכה זה הזורע, החורש, הקוצר. שואל התוספות יום טוב, למה הזורע, החורש, הקוצר? אז הוא אומר שבעצם זה בא להשמיע לנו שהאיסור הוא לא על הזריעה, לא על החרישה, על הפעולה מצד עצמה, אלא האיסור הוא על האדם לעשות את הפעולה הזאת. ולכן, למשל, אנחנו לא נבוא ונאמר, אם גוי זרה בשבת, לא נבוא ונאמר שהדבר הזה הוא יש עליו איסור, שנעשה פה מעשה של איסור, אלא זה נקרא מעשה של היתר. למה זה נקרא מעשה של היתר? כי האיסור הוא רק על האדם, רק על הפועל. מעניין זה להעיר על הנקודה הזאת, זה נקודה שמביא אותה רבי יוסף אנגל באטוון דאורייתא ובבית האוצר, שהרבי מציין אליהם בשיחה. מעניין לציין שהרמב״ם, כאשר הוא מגדיר את אבות מלאכות, אז הוא כן כותב אותם בלשון של חרישה, זריעה, כן, מה שלמדנו ברמב״ם בימים האחרונים. צריך לעיין האם זה אפשר ללמוד מזה מה הוא סובר בנוגע לאיסור עשיית מלאכה בשבת, האם הדבר בעצמותו יש בו איסור, או שזה רק איסור על האדם. יש כאלה שלומדים שזה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, שמגדירים את נר שהודלק על ידי גוי בשבת כנר שנאבדה בו עבירה, למרות שהגוי לא מצווה על השבת. אבל מכיוון שהמלאכה הזאת היא אסורה בשבת, אז יש כאן בעצם צעד של איסור. אז זה בעצם העניין של איסור גברא ואיסור חפצה. והרבי מאוד מקשר ומחבר את זה לפנימיות העניינים. בשיחה באחרון של פסח תשל"ו, אז הרבי גם דן בנוגע לאיסורי תורה ואיסורי דרבונון. יש הרבה אחרונים שאומרים שיש חילוק מאוד ברור בין איסורי תורה לאיסורי דרבונון. מה ההבדל? איסורי תורה, הדבר עצמו אסור. זאת אומרת, דבר, למשל, איסור אכילה, דבר שאסור באכילה מהתורה, אז הדבר עצמו שאסור באכילה מהתורה, אז זה איסור חפצה. הדבר עצמו יש בו עניין צד של איסור. אבל אם הדבר אסור באכילה מדרבונן, אפשר לבוא ולהביא דוגמה, למשל, חמץ שעבר עליו הפסח, למה שנפסק להלכה, שהוא אסור מדרבונן לאחר הפסח. אז איסור אכילה כזה, הם לומדים שהוא בעצם רק על האדם, הוא לא חל על החפץ. מביאים לזה הוכחה, הרבי מביא אותה, ומעניין מאוד שגם אצל הרבי אנחנו רואים פנים לכאן ולכאן, גם באותה שיחה, וגם במה שנכנס בליקוטי שיחות, שמי שמוכר, הרמב״ם מביא בהלכות מכירה, שמי שמוכר חפץ לחברו, מוכר לו איזשהו בשר שאסור באכילה מהתורה, אז אפילו שאותו אחד בטעות אכל את הבשר וכבר נהנה ממנו, המקח בטל וצריך להחזיר את המעות. אבל אם אותו דבר היה איסור דרבונון, היה דבר שאסור באכילה מדרבונון, אז בעצם מה שאכל אכל, הוא לא צריך להחזיר את המעות. אז מזה לומדים אחרונים, שמשמע שבעצם איסור דרבנן יש בהם רק צד של איסור גברא, רק איסור על האדם, לא איסור על החפץ. ולכן, בעצם, כאשר האדם אכל את הדבר בשוגג, סוף כל סוף הוא לא עשה שום מעשה של איסור, ומכיוון שהוא לא עשה שום מעשה של איסור, לכן, בעצם, הוא נהנה כדין, והוא לא צריך לקבל את המאות בחזרה, לא צריך להחזיר לו את הכסף בחזרה. אבל מעניין שהרבי אומר, באותה שיחה, שמדברי אדמור הזקן, בתניה, פרק ח', מוכח שאיסור דרבנן הם איסור על החפץ. שהרי מה אדמור הזקן כותב שם, ועוד זאת במאכלות אסורות, שלכך נקראים בשם איסור, שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודע לשם שמיים, וקרא והתפלל בכוח האכילה היא, אז האיסור הוא לא עולה. הוא נשאר, החיות שבו נשארת שייכת לשלוש קליפות הטמאות. ואומר אדמור הזקן, ואפילו איסור דרבנן, כי חמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה הזאת. זאת אומרת, מוכח מכאן, שגם באיסור דרבנן בעצם יש איסור בחפץ, החיות שבאותו דבר שחכמים באו ואסרו, בעצם שייך לשלוש קליפות הטמאות. ואז בעצם מתעוררת פה שאלה, אם הדבר הוא בעצם היה דבר מותר, וכמו שאנחנו רואים, וזה גם מה שהרבי מביא פה בסוף השיחה, שהוא מדבר על העניין של מאיפה מקבל חיות, כן, אדמור הזקן כותב בתניא פרק ו', מאיפה בעצם כל דבר מקבל חיות, אז יש, החיות שבעולם הזה, של ענייני העולם הזה, היא נמשכת על ידי קליפת נוגה. אבל דברים האסורים, דברים שאסורים באכילה, הם בעצם מקבלים חיות משלוש קליפות הטמאות. עכשיו, אז יש לנו דברים מלכתחילה ברואים, שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, זה בהמה טמאה, זה עוף טמא. המלכתחילה ההתאבות שלו היא באופן כזה, שהוא מקבל משלוש קליפות הטמאות. אבל, נברא שמצד עצמו הוא יותר. איך פתאום החיות שבו התהפכה להיות חיות מקליפה? וזה בעצם למשל מה שהרב פה שואל בנוגע לאורלה. שבעצם איך, הרי העץ עצמו הוא עץ של היתר. אין איסור בעץ עצמו. אז אם כך, איך העץ הזה, שהוא עץ של היתר, הפירות שבו מקבלים חיות משלוש קליפות הטמאות. הדבר הזה מפורש בתניה. בלשון שלו שהוא כותב שם, הוא מביא את העניין של אורלה, וכילי הכרם. אז איך הדבר הזה מקבל בעצם עכשיו פתאום חיות משלוש קליפות הטמאות, ולאחר שעובר הזמן האיסור שלו, עוברים שלוש שנים, פתאום הדבר הופך להיות דבר של היתר, שהוא מקבל מקליפת נוגה. אז על זה יש דיוק בלשון בתניה. אדמור הזקן אומר בתניה על מחלות אסורות מהצומח, כמו עורלה וכליה הכרם, אז הלשון שלו היא קיום וחיות שלהם. זאת אומרת, הוא לא בא ומתייחס כרגע לגוף שלהם, אלא מתייחס לקיום והחיות שלהם. זאת אומרת, בזמן שהוא יונק מהאיסור, שיש מציאות של איסור, אז הוא יונק משלוש קליפות הטמאות. אבל הגוף שלו עדיין שייך לקליפת נוגה. וזה בעצם דיוק של הרב הרש"ב, הוא אומר, עורלה וכלאי הכרם לא כתוב וקיום גופם. זאת אומרת, בנוגע לבהמות וחיות טמאות, אז שם, אדמור הזקן כותב, ואומות העולם, אדמור הזקן כותב, וקיום גופם. זאת אומרת, לא רק החיות שלהם, אלא גם הגוף שלהם יונק משלוש קליפות הטמאות. אבל בנוגע לעורלה וכלאי הכרם, שהם בעצם דברים שמצד עצמם בהתחלה היו מותרים, אלא שהם נאסרו, וגם אחר כך בעורלה יש לזה היתר, אז על זה אומר רק קיום וחיות. זאת אומרת, שהחיות של הדבר מגיעה משלוש קליפות הטמאות, אבל הגוף עדיין שייך לקליפת נוגה. וזה גם כן מה שהרבי מבאר, הרבי נכנס לנקודה הזאת, שכאשר אדם אוכל מאכל של איסור, או אפילו אוכל יותר מזה. כאשר אדם אוכל מאכל של היתר והוא לא אוכל אותו לשם שמיים, אז במקרה כזה, בעצם הוא מוריד את החיות לשלוש קליפות הטמאות. זאת אומרת, הוא מקבל חיות מהמאכל, זה הופך להיות דם ובשר עם שרו, אבל האדם, על ידי פעולת האכילה שלו, על ידי הפעולה שלו, הוא בעצם בא ומוריד את זה לשלוש קליפות הטמאות. אם כך, אפשר לבוא ולהסביר שגם כאשר חכמים באו וגזרו על איזשהו חפץ שהוא יהיה אסור, אותו דבר גם על איסור זמני, כמו חמץ לפסח, שיכול להיות שבזמן מסוים שחל עליו האיסור, אזי כאשר האדם יאכל את אותו דבר, האיסור הזה הוא שייך לשלוש קליפות הטמאות. וממילא החיות שמגיעה ממנו היא חיות שהיא שייכת לשלוש קליפות הטמאות. זאת אומרת, לא שהדבר בעצמותו בהכרח הפך להיות שלוש קליפות הטמאות, אבל החיות שמגיעה ממנו על ידי פעולת האדם, על ידי האכילה שלו, היא יורדת לשלוש קליפות הטמאות ואין לה עלייה. וזה בעצם מה שהרבי מסביר בסוף השיחה, שהנברא, השינוי שיש בו, זה בחיות שבו. הנברא נברא באופן חד פעמי, אבל הגוף שלו, למשל, בעץ של עורלה, הגוף הוא שייך לקליפת נוגה. אבל הרי הצמח הוא צומח כל הזמן, הוא משתנה, הוא מחליף פירות. הפירות האלו, הם, החיות שבהם, היא הופכים להיות שלוש קליפות הטמאות כל זמן שחל עליהם העניין של האיסור. ובאיסורים אחרים, איסורים זמניים, אז כאשר האדם בא ואוכל את הדבר, אז החיות הזאת יורדת לקליפות, ואין לה משם עלייה, מכיוון שהדבר הוא דבר של איסור. אנחנו רואים למשל, אולי אפשר להוסיף ולהעיר, שאנחנו מוצאים למשל גם איסורי אכילה, כמו למשל איסור נבלה וטרפה. איסור נבלה וטרפה זה גם איסור על הדבר עצמו, הדבר אחר, הבהמה עצמה אסורה באכילה. אבל מצד שני, בהגדרה ההלכתית שלה, היא נקראת מותר בפיך. שהרי אם הוא ייקח את האור של הבהמה, ויהפוך אותו של הנבלה, ושל הטרפה, ויהפוך אותו לקלף, זה נקרא מן המותר בפיך. מכאן אנחנו רואים שזה דבר ברור, שהנבלה והטרפה, הם לא מקבלים חיות משלוש קליפות הטמאות מצד עצמם, מצד הגוף שלהם. כי סוף כל סוף הם שייכים לסוג ברואים שמקבלים מקליפת נוגה. אלא שמכיוון שיש עליהם איסור אכילה, אז האיסור אכילה הזה גורם שכאשר האדם, אם חס ושלום, יאכל מהם, אז זה בעצם החיות הזאת יורדת לשלוש קליפות הטמאות, ואין לה עלייה. וזה בעצם מה שמדובר כאן גם בעורלה. במשך הזמן שהעץ מצד עצמו הוא קליפת נוגה, אבל כל השלוש שנים שחל עליו איסור, בעצם החיות שבו היא שייכת לשלוש קליפות הטמאות, אבל בשנה הרביעית בעצם מגיע לו חיות חדשה, שהחיות הזאת עושה אותו קודש אילולים להשם.